מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
במאי 2017, לפני שנה, הייתם יכולים לרכוש דולר אמריקאי אחד בתמורה ל-3.55 לירות טורקיות. לפני שלושה חודשים, 3.80 לירות הייתם משלמים בשביל דולר. לפני חודש, 4 לירות בשביל דולר. לפני שבוע, 4.44. שלשום, 4.58. והיום, לא פחות מ-4.86 לירות בשביל דולר אחד. 40% פיחות של 40% ב-12 חודשים, 20% מתחילת השנה. אם אנחנו ממשיכים מכאן לפזו הארגנטיני לעומת הדולר, במאי 2015 כמעט 9 פזו עלה לכם דולר, היום 24.5 פזו תמורת דולר אחד, ועוד תוסיפו לזה שיעור ריבית של 40% בבנק המרכזי בארגנטינה, וקיבלתם אינפלציה בשתי מדינות מרכזיות. אני שי סלינס, ואיתי כרגיל אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. שלום אורי.
אהלן שי.
אורי, לפני שאנחנו מתחילים וצוללים למושגים כמו אינפלציה, ריביות ושווקים מתפתחים, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. האם זה הזמן לקנות כרטיס טיסה לבואנוס איירס?
כן, אלא אם כן אתה מפחד מהמהומות שעלולות להיות ברחובות. בואנוס איירס, ארגנטינה, כנראה בדרך לעוד משבר כבד מאוד, כמו לא מעט משברים שהמדינה הזו חוותה, והפיחוד הזה, כן, מי שרוצה לנסוע, מי שתכנן לנסוע, זה הופך להיות בשבילו זול מאוד, אבל זה בא כמובן עם הצרות האחרות שמגיעות עם משבר בדרך כלל.
מה זה אומר 40%? בוא, איך ארגנטינה הגיעה לרמה שיש לה ריבית של 40%? מה, אם אני שם את הכסף שלי בבנק, אני מקבל 40%?
אז בואו באמת נתאר קצת את השתלשלות העניינים, ודיברנו גם על טורקיה, הזכרת, ונדבר על ארגנטינה, ונדבר בכלל על השווקים המתעוררים, ואני חושב שצריך להתחיל במשפט המפורסם, שכל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, כל משפחה אומללה היא אומללה בדרכה שלה. אז כשאנחנו מדברים על הבעיה של ה-Emerging Markets, מצד אחד, באמת כל משבר בטורקיה או בארגנטינה הוא שונה. הסיפורים הם שונים, אבל הקטליזטור הוא אותו קטליזטור, וזה ההתחזקות של הדולר. ארגנטינה, בטח מי שעוקב יודע, נמצאת בתהליך של פשיטת רגל כבר הרבה זמן, בשנות ה-2000, בבתי משפט, כמה הם יחזירו לנושים, התהליך הזה עדיין לא הסתיים. היה נדמה שארגנטינה מצליחה לצאת מהבעיות שלה, עשו לא מעט רפורמות, הצליחו לתקן חלק מהדברים, ראינו את שיעור האבטלה מתחיל לרדת, את שיעור האינפלציה מתחיל לרדת, הצמיחה הייתה יחסית גבוהה, היה נדמה שבאמת המצב הולך ומשתפר, מה שהביא לא מעט משקיעים, וגם יצרו דרכים כדי למשוך סוף סוף משקיעים זרים לארגנטינה.
את זה הם פעלו במקביל עם קרן המטבע הבינלאומית, נכון?
נכון, קרן המטבע הבינלאומית, שזה התפקיד שלה למעשה, לייצב מדינות במשבר כמו שהיה בארגנטינה, עזרה להם, ובאמת אחרי המון שנים שארגנטינה הייתה טבו, אף משקיע בינלאומי לא השקיע בארגנטינה, כי היא לא מחזירה חובות, אז למה להשקיע שם? התחלנו לראות באמת זרם של כספים יוצא לארגנטינה. והכל היה נראה בסדר, עד שקרו שני דברים. אחד, ארגנטינאים ראו שנכנס כסף, אז אמרו, אוקיי, בוא נעלה את המס על משקיעים זרים. את זה המשקיעים הזרים לא כל כך אוהבים, שכשרע אז מורידים מיסים, אבל כשסוף סוף נכנס כסף אז מעלים את המס. והדבר השני זה ההתחזקות שבאמת של הדולר. וכשמדברים על משקים מתעוררים, אז זה, אולי זו הדוגמה הכי טובה לזה, שכשהמים מתחילים לרדת, אנחנו רואים לשפל, אז רואים מי שוחה בלי מכנסיים. או שכשהמסיבה נגמרת, רואים, כשכולם מנסים לצאת ביחד מהמסיבה, מתחילות הצרות.
והמסיבה שם נגמרת.
המסיבה שם נגמרה ברגע שהדולר התחיל להתחזק. כי אני יכול להשקיע היום בארגנטינה, לא היום, לפני כמה חודשים, לקבל ריבית גבוהה יחסית, לא 40%, אבל ריבית גבוהה יחסית, בטח למה שאפשר לקבל במערב, אבל כשהמטבע מתחיל להיחתך, זה קורה מאוד בחדות. ואז גם אם קיבלתי ריביות יפות על האגרות חוב הממשלתיות תשואה חד ספרתית גבוהה, לפעמים דו ספרתית אפילו, אבל המטבע חוטף פיחות של 20% בזמן מאוד מאוד קצר, אז הכסף מתחיל לצאת, וכשהכסף מתחיל לצאת, המטבע נשחק עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ומה שזה גורם, זה גורם קודם כל לאינפלציה גבוהה. הרי אם אני מייבא, אם הארגנטינאים מייבאים מוצרים בדולר, והדולר, כמו שאמרת, הופך להיות הרבה יותר יקר, אז היבוא מתייקר, היבוא מתייקר, האינפלציה עולה. כשהאינפלציה עולה, האמון בעצם במטבע הולך עוד יותר ונשחק, ומתחיל תהליך שאם לא מפסיקים אותו מאוד מהר, הוא עלול להביא למשבר. והיו המון משברים כאלה בארגנטינה, בוונצואלה היה לא מזמן, בישראל אנחנו מכירים בתחילת שנות ה-80 משבר די דומה. זה מה שהדאיג בעצם את הארגנטינאים. כדי לחתוך את זה, מה שהם עשו, הודיעו על העלאת ריבית מאוד מהירה, בעצם בשתי העלאות ריבית הביאו את הריבית במשק ל-40%.
מכמה? עכשיו, מכמה היא הייתה?
היא הייתה לפני בעצם שתי העלאות האחרונות, אם אני לא טועה, 25% פחות או יותר, ולפני זה עוד יותר נמוך, אבל העלאה האחרונה היא בעצם זו שיצרה את הכותרות, ולשאלתך, האם אני מקבל באמת ריבית של 40% בבנק, כאזרח ארגנטינאי, התשובה היא כן, אבל זה לא מעניין, כי האינפלציה יותר גבוהה. אז הכסף בעצם הולך ונשחק. למה עושים את זה בכל זאת? כי כדי שהמשקיעים הזרים אולי יחשבו פעמיים, רגע, אולי לא כדאי להוציא את הכסף, אולי שווה להשאיר את הכסף, לקבל ריבית מאוד מאוד גבוהה, ולקוות שהמשבר ייפסק. ופה, זאת תמיד הנקודה שהמשקיעים המתעוררים, כשהם בוחרים את כלי הריבית, זאת תמיד הנקודה שהם בעצם יכולים או לפגוע מאוד משמעותית ולהוביל את המשק למיתון ומשבר, לא סתם מיתון, ממש משבר, או להצליח ולעצור את הזרם. השאלה היא תמיד האם עושים את זה בזמן, ואף אחד לא יודע, רק בדיעבד כמובן יודעים. אם זה נעשה בזמן ופתאום הכסף מפסיק לצאת, אז יש פה באמת הצלחה פנומנלית. הכסף מפסיק לצאת, מתחילים עוד פעם רפורמות, מורידים קצת את יוקר המחיה, מורידים את האינפלציה, הממשלה מפסיקה לבזבז כספים, נכנסת לאיזושהי מדיניות קצת יותר, פחות מרחיבה וגירעונית, ולאט לאט בונים מחדש את האמון של המשקיעים. אם לא מצליחים, והכסף ממשיך לצאת, והריבית היא 40%, אז אנחנו הולכים בטוח למשבר. כי אז הממשלה גם בגירעונות מאוד חדים, היא צריכה להדפיס עוד כסף, וזה רק, זה תהליך שרק בעצם מכיל את עצמו, ואנחנו רואים סוג של כדור שלג שהולך ומתגלגל. נקווה שזה לא המצב בשביל הארגנטינאים, אנחנו לפני מונדיאל. כאוהד ארגנטינה, אני ממש מקווה שזה לא המצב, אם כבר, אז שיתחו את זה לאוגוסט.
אבל אין כמו לזכות במונדיאל בשביל להעלות את המצב רוח של המשקיעים.
זה גם נכון, זה גם נכון. עכשיו, בטורקיה הסיפור הוא אחר, בטורקיה הסיפור הוא אחר לגמרי, מבחינת התהליך איכשהו ככה, זה לא היה להם, הם לא העלו מס על משקיעים זרים, מה שבעיקר קרה זה גם בגלל ההתחזקות של הדולר, עוד פעם המטבע הטורקי התחיל להיחלש בצורה חדה, ובגלל גם הסביבה הגיאופוליטית, מה שקורה עם איראן, הקשר בין איראן לטורקיה וכן הלאה, אנחנו רואים את המשקיעים מתחילים לברוח, והלירה נחתכת ונחתכת.
בדיוק, השער של הלירה, מה שמעניין שם, שהוא נורא קרוב לשער של הדולר שקל בעצם, ואני חושב על זה שיכול להיות שעוד 3 חודשים, פתאום נראה את השקל שלנו ב-4.90. ואתה יודע, ואתה אומר לעצמך, רגע, אם זה קורה לטורקיה, אולי גם אנחנו, מה?
אז בוא...
אבל לפני שנגיע
אלינו. בוא נסתכן בתחזית. נגיע אלינו דווקא, אני חושב שזה באמת, זה באמת השאלה, שאני כמאזין הייתי רוצה עכשיו לשאול, כי באמת אנחנו זוכרים תקופות שהדולר היה ב5 שקלים. ואנחנו זוכרים תקופות שגם היו פה פיחותים מאוד חדים. בשנים האחרונות אנחנו רק רואים תיסוף ותיסוף, והשקל מתחזק ומתחזק, אבל פה לא נשכח שלא לפני הרבה מאוד זמן היינו בשער שקל דולר של סביב 5 שקלים. יש שני הבדלים גדולים. קודם כל, המבנה של המשק. ישראל היא כלכלה מפותחת ולא כלכלה מתפתחת. זאת אומרת שהיציבות של הכלכלה פה היא הרבה יותר גבוהה. אנחנו הרבה פחות תלויים בכניסה ויציאה של כסף, וזה מוביל בעצם לנושא השני, שזה השקעות זרות. המדינות המתפתחות בדרך כלל מאוד תלויות בהשקעות זרות. לא רק שהן תלויות, יש להן גם הרבה חוב שנקוב בדולר. עכשיו, תאר לך ממשלה או חברה, לא חייבת להיות ממשלה, נגיד חברות, רוצות להנפיק חוב, הן רוצות לגייס בעצם כסף, אז הן מנפיקות חוב, הן מבינות שבמטבע המקומי לא יהיה ביקוש, כי המטבע שלהם הוא מטבע מאוד תנודתי, אז משקיעים מעולם לא ישמחו לקחת את החוב הזה, אז הן מנפיקות בדולר. חברה גדולה בברזיל, בטורקיה, ברוסיה, בהודו, רוצה לגייס כסף, מנפיקה חוב דולרי. עכשיו הדולר מתחיל להתחזק. כל אחוז שהדולר מתחזק בעצם אומר שהחוב של החברה הזאת או של המדינה הזאת גדל באחוז, כי היא צריכה להחזיר אותו בדולרים. אבל ההכנסות שלהם במטבע מקומי. ולכן המדינות האלו שיש להן חוב חיצוני, חוב בעצם שנקוב דולר גבוה, כשהדולר מתחזק, אנחנו רואים מעבר לאינפלציה ולכל מה שדיברנו קודם, בעצם חשש של המשקיעים שהם לא יצליחו להחזיר את החובות שלהם, ויגיעו למה שנקרא דיפולט, לחדלות פירעון, וזה עוד יותר מחדד את הסיפור. בישראל זה לא המצב. בישראל החוב רובו ככולו, מלבד כמה סדרות שמנפיקים כל שנה בדולר ובאירו, רק כדי לשמור על הקשר עם השווקים בעולם, החוב הוא שקלי. ולכן גם אם הדולר פתאום מתחזק, זה לא מוביל את ישראל איזשהו משבר חד. מעבר לזה, אין פה משקיעים זרים כמעט. חשוב להגיד, אם מסתכלים על שוק האג"ח הישראלי, ממשלת ישראל, כל האגרות חוב שלה, כ5% מוחזק על ידי זרים, בניגוד באמת למשקיעים מתעוררים, ששם ההחזקות של משקיעים זרים הן הרבה יותר גדולות.
אז אין איזה חיסרון?
אני לא חושב שזה חיסרון, כי אנחנו, להפך, אנחנו במצב שבו אין בעיה לגייס היום חוב בישראל. אם היה קשה לגייס חוב, אז אני מניח שהפירמות או הממשלה היו פונות למשקיעים זרים, כמו שהיה בעבר, דרך אגב. בעבר היינו, התבססנו יותר באמת על משקיעים זרים, אבל היום יש פה, אין בעיה לגייס חוב בישראל, החוב הוא שקלי, ולכן גם אם אנחנו רואים את השקל קצת מפוחד, זה לא שפתאום כל המשקיעים מתחילים לברוח. עוד נקודה שאני חושב שהיא מהותית, ובדרך כלל לא מסתכלים עליה, כי זה קצת יותר טכני ושוק הוני, ופחות מתחבר לדברים היותר בסיסיים, אבל צריך לזכור ששוק ההון הוא חלק מהותי היום מהכלכלה הגלובלית, הוא הרבה יותר מפותח, ויש היום לא מעט קרנות שמשקיעות או באג"ח של משקים מתעוררים, או במניות במשקים מתעוררים.
קרנות ישראליות, אתה מדבר.
לא, קרנות בעולם אני מדבר דווקא. Okay. עכשיו, מה שקורה בתהליך כמו שקורה היום, כשאנחנו מתחילים לראות את טורקיה, את המטבע מתחיל לקרוס, ואת ארגנטינה מתחילה לקרוס, יש לא מעט משקיעים שבאים ואומרים, רגע, אני זוכר שקניתי קרן של משקים מתעוררים, אני מחזיק, זה חלק מההחזקות שלי. אני רואה שהולך להיות משבר במשקים המתעוררים, אולי זה הזמן להוציא את הכסף. מנהל הקרן, בעצם הבן אדם שלוקח את הכסף של המשקיעים ומשקיע אותו בכל מיני אגרות חוב ומניות במשקים מתעוררים, מקבל פקודה להחזיר למשקיעים את הכסף. הוא צריך למכור את ההחזקות שלו כדי להחזיר מזומן בעצם למשקיעים הפרטיים. כשזה קורה, נוצר גל חדש של מחירות וירידות נוספות במחיר ובמטבע, וזה רק מחזק את התהליך.
וזה כבר קרה?
אנחנו עוד לא שם, אבל ככל שזה יימשך, זה יכול לקרות. כבר מתחילים לראות בדרום אפריקה לחצים על המטבע. ככל שהמשק המתפתח הוא יותר בעייתי, פחות יציב, ככה גם הסיכוי שיתחילו למכור אותו קודם הוא יותר גבוה. לשמחתנו, בהיבט הזה לפחות, ישראל מ-2010 מוגדרת כמשק מפותח ולא כמשק מתפתח, ולכן הקרנות האלה לא מחזיקות בעצם אגרות חוב או מניות של ישראל, ולכן הסיכון שזה גם יבוא מהכיוון הזה הוא נמוך עד כדי אפסי למעשה.
לפני אבל, אני רוצה עוד לחזור לאירופה, להשפעה. טורקיה היא לא כלכלה קטנה. אנחנו יכולים להשוות בין המקרה של טורקיה לבין המקרה של יוון? זאת אומרת, רק נזכיר, יוון נקלעה למשבר חובות עצום והסתייעה בבנק האירופי המרכזי וגם בקרן המטבע, ואיכשהו עשתה הסדר חוב, בחירות, ממשלה חדשה. זה משהו שכמובן שממשלה חדשה לא יכולה לקרות בטורקיה, לא בשנים הקרובות, אבל זה משהו שיכול להשפיע על כל אירופה?
תראה, במקרה של יוון, החשש המרכזי היה מהקריסה של גוש האירו, כי יוון היא חברה בגוש האירו, לא רק באיחוד האירופי, גם בגוש האירו. מה שאומר שלמעשה המטבע ביוון הוא בדיוק אותו מטבע, כמו בצרפת ובגרמניה וכן הלאה, זה מה שגם הוביל לבעיות ביוון, והפחד היה שאם היא תצא, אם היא תצטרך בעצם, תגיע למצב של חדלות פירעון, של פשיטת רגל, של משבר, היא תיאלץ לצאת מגוש האירו, כדי שיהיה לה מטבע עצמאי משלה, וזה עלול להוביל לתהליך של פירוק של הגוש. כי מה קורה כשמדינה בעצם עוזבת את הגוש? זה יכול לפרק את כל המגדל הקלפים הזה. טורקיה היא לא חברה בגוש האירו, ולכן בהיבט הזה זה פחות מטריד, אבל כן צריך להגיד שטורקיה היא שער לאירופה. למשל, גם אם נסתכל על הייצוא הישראלי, חלק מאוד גדול מהייצוא הישראלי לטורקיה הוא למעשה לא לטורקיה, הוא לאירופה, הוא פשוט עובר דרך טורקיה.
עדיין, גם בימים אלו של עדיין. הצהרות לוחמניות מהמנהיגים?
כן, כן, עדיין, בעיקר כל נושא של כימיקלים וכן הלאה, זה עובר לאירופה דרך טורקיה. עוד לא היו הצהרות של ארדואן על חרם, על ישראל וכן הלאה, זה רק הצהרות בינתיים, אין שום דבר קונקרטי. אבל אנחנו לא המדינה היחידה, בעיקר אם נסתכל גיאוגרפית זה מאוד פשוט, כל מה שמגיע מהמזרח, אם זה מגיע לאירופה, זה יכול לעבור, זה כנראה עובר חלק גדול דרך טורקיה, ולכן קריסה בטורקיה בעצם מה שהיא תגרום זה למציאת תחליפים, יצטרכו למצוא דרך אחרת להעביר לאירופה את המסחר, זה יכול להיות דרך יוון, זה דווקא יכול לעזור ליוון בהיבט הזה, זה יכול להיות ממדינות הבלקן וכן הלאה, רוסיה, יש פה סימן שאלה בהיבט הזה, אבל אני לא חושב שטורקיה, גם אם היא נקלט למשבר מאוד עמוק, יכולה להוביל לאיזושהי בעיה באירופה, ובכלל, חשוב לזכור בהיבט הזה של משקים מתעוררים. היינו עדים ללא מעט משברים במשקים המתעוררים. היה את משבר הנמרים האסיאטיים, בתחילת שנות ה-2000, כשמדינות כמו תאילנד, אינדונזיה, כולן פשטו רגל, או היו קרובות מאוד לפשיטת רגל. היה לנו את המשבר של רוסיה ב-96, אם אני לא טועה. המשברים האלה הם גדולים, הם חריפים, זה מדינות שקורסות, זה נוגע בסוף להמון אנשים, שיעורי אבטלה מאוד גבוהים, אינפלציות גבוהות וכן הלאה, אבל על הכלכלה הגלובלית ההשפעה היא לא מהותית. בטח לא על הכלכלה המערבית.
משום שבהגדרה שלהם כלכלות מתפתחות אמורות להיות נורא תנודתיות?
הן אמורות להיות נורא תנודתיות, וההשפעה שלהן על השווקים הפיננסיים היא לא גבוהה. זאת אומרת, ניקח לדוגמה את משבר הנמרים האסיאטיים. מדינות שלמות פשוט קרסו, אבל אתה מסתכל על ה-S&P 500, כשקרו הדברים, אז מדד המניות הגדול בעצם בארצות הברית, אז הוא קצת דשדש כמה ימים, ואחרי זה חזר למגמה הרגילה שלו, כי אין פה השפעה בסוף על החברות האמריקאיות. המדינות האלה הן לא יעד ייצוא מהותי של חברות גדולות אמריקאיות, ולכן ההשפעה בסוף על הכלכלה המערבית, שגם לנו כמדינת ישראל זה חשוב, כי בסוף הקליינטים של הייצוא הישראלי זה ארצות הברית ואירופה. אז זה חשוב להגיד, גם אם אנחנו הולכים למשבר במשקים המתעוררים, זה לא משהו שהולך להוביל לאיזושהי קריסה גלובלית נוספת, כמו שהייתה ב-2008 וכן הלאה. כן, צריך לשים פה סימן שאלה, כי יש לנו את סין ברקע. אז כרגע זה בכלל לא בפרק, לא על הפרק, סין, המצב הוא יציב, סין פחות תלויה בטורקיה ובטח בארגנטינה, אבל אם אנחנו נראה, בעיקר דרך הצד הפיננסי, נתחיל לראות כדור שלג שמתגלגל במשקים מתעוררים, סין צריך לזכור, היא עדיין נחשבת כמשק מתעורר.
איך זה יכול להיות שסין הכלכלה הגדולה בעולם? איך היא יכול להיות שעדיין משק מתעורר?
כן, מתמודדים כלכלה גדולה בעולם, מתמודדים את זה במונחים של תוצר, לא במונחים של תוצר לנפש. יש פשוט המון אנשים בסין. אז גם אם לא מייצרים הרבה פר בן אדם, עדיין התוצר של סין הוא גבוה בעולם. אבל סיני עדיין משק מתפתח, עדיין יש חלק גדול מהאוכלוסייה הסינית שמרוויחה שכר שהוא מאוד מאוד נמוך ביחס למערב, ולכן בהיבט הפיננסי, כן, אם וכאשר התהליך הזה ילך וידרדר, זה יכול לייצר בעיות, גם משקים מתפתחים יותר גדולים וחשובים לעולם, אנחנו ממש לא שם, שאני לא יפחיד עכשיו את האנשים, יום חמישי אנחנו נוסעים לוויקנד, שזה לא מה שישב בראש, אנחנו ממש לא שם, אבל כן צריך לעקוב אחרי הדברים, כי לסין ברור שיש השפעה על הכלכלה הגלובלית. זו בכלל לא שאלה.
אוקיי, אז מה שאתה אומר בעצם עכשיו אנחנו נמצאים, והמשבר הזה הוא בחלק מהכלכלות המתפתחות, הוא בעצם בשוליים, ואנחנו צריכים לשים לב שהוא לא יהפוך להיות במרכז.
בדיוק.
אוקיי, בסדר. עד כאן, להפעם. תודה רבה שהזנתם לנו, נשתמע בשבוע הבא. אני רוצה להודות כמו בכל שבוע לספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה על עריכה טכנית.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אין באמור בהקלטה זו כדי להוות תחליף לייעוץ ואו שיווק השקעות על ידי יועץ ואו משווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ, ולא זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.